השיעור הזה. שבת, פרשת יתרו, שבת, קריאה בתורה מיוחדת. מה שהשם רוצה, שיהיה בעולם עם. עם זה יצרתי לי, כדי לספר. וככה אומר לאברהם אבינו, כשהוא בוחר בו. אתה הוא השם האלוקים, אשר בחרת באברהם, אז במה השם בוחר באברהם? שהוא יהיה עם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, במילים הראשונות, הנבואה הראשונה, ועשך גדול גדול, אתה תהיה עם, עם גדול, כללי. אנחנו ודאי רק אדם אחד. וגם יצחק. יעקב, עם הבנים, עם המשפחה. אבל גם כשעובדים במצרים, אנחנו עדיין לא עם. 70 נפש היא לא עם. משפחה גדולה, חמולה, אבל עדיין לא עם. מתי נהיינו עם? כשיצאנו למצרים. לקחת לו גוי מקרב גוי, חז"ל אומרים, היינו בקרביים של מצרים, כמו כעובר שיוצא מאימו. ביציאה מצרים נולד הגוף הלאומי שלנו. יצא לאור, הופיע בעולם. אבל חיים זה לא גוף. חיים זה גם לא נשמה. חיים זה נשמה שמופיעה בגוף. אז כדי שעם ישראל יחיה את החיים השלמים שלו, הוא צריך גוף. הוא צריך נשמה. אז את הגוף קיבלנו בפרשת בו. ביום הזה יצאו כל צבאות השם לארץ מצרים. את הנשמה מקבלים השבת, פרשת יתרו. הנשמה של עם ישראל היא התורה. פעם אחת בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא התגלה לעם שלם, ואמר את דברו, וקוראים את זה בתורה, בשבת הזאת. אז שבת מאוד מיוחדת. ולכן, יש פה נושא שלנו, הוא תפילה, אז חשבתי לעסוק בנושא של תורה ותפילה. היחס ביניהם. כי אלו שני היסודות הכי גדולים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. איך מתקשרים? מדברים, נכון? אז איך מתקשרים בקדוש ברוך הוא? מדברים. התורה היא דבר השם שמופיע אלינו. כלומר, בתורה השם מדבר אלינו, ובספילה אנחנו מדברים אלינו. בתורה הקדוש ברוך הוא מספר לנו מה הוא רוצה, ובספילה אנחנו מספרים לו מה אנחנו רוצים. אז ביחד, הקשר השלם עם הקדוש ברוך הוא כולל תורה ותפילה. אז מה מביניהם עיקר? טוב, למה לחשוב שצריך להיות עיקר? טוב, אבל מה אומרת שכן, יש עיקר. חשוב, אז כנראה, חשוב לדעת שיש עיקר. זה לא סימטרי, זה לא הכל אותו דבר. הרי בטח שמתם לב השנה, שככל שלומדים יותר לעומק, אז לומדים יותר דייק בפרטים. לא הכל אותו דבר, לא הכל אותו דבר. לא יש איזה משקול כזה, כן, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, עבודת השם, אנחנו בעד, כאילו. אלא שרבה דקויות, חברי מושגים, שרבה תכנים, חשוב מאוד למיין, לדעת להבחין, בין עיקר ועוד יותר עיקר, ובהקשרים שונים של דברים. אז גם בין התורה והתפילה, אז חז"ל עושה תבחנה. תראו למעלה, אומרת הגמרא, רבה חזיאל לרבי מנונה, וכמעריך מצוותי, רבה ראה שרבי מנונה מעריך בתפילתו. אמר, מניחים שחיי העולם ועוסקים בחיי שעה, זאת אומרת, התורה נקראת חיי עולם, התפילה נקראת חיי שעה, אז רבא שואל רבי מנונה, למה אתה, אם אתה מעריך כל כך בתפילה, בחשבון התורה, אז איך אתה עוזב חיי עולם ותמורת חיי שעה? ברוך אתה, אלוהים מלך העולם שהכל לא עובד. ממשיכה שם הגמרא, רבי ירמיה, אבי יתיב, היה יושב כמי לפני דרבי זירא. ואבו אסקל משמעת, והיו עוסקים בתורה. נגע לצלולי, כבר השמש התקרבה לשקוע, ואז ואבא כמסרהב רבי ירמיה. כמו ככה היה לזה איזה לחץ כזה, אלא צריך להתפלל. באמצע הלימוד.
תודה רבה.
קרא לרבי זרע, מסיר את הפסוק, זה משלי, מסיר אוזנו לשמוע תורה, גם תפילתו תורה. ואם אדם לא מחובר לתורה, אז התפילה שלו תועבה.
הרב יכול
לפרש שוב את העמים? איזה מילה? רבי ירמיה, הוי יתיב, היה יושב כמי לפני המזרח. זה לא ממש כולם קיבלו אחד. נגע לסויה, כלומר, החשיך לתפילה, והבא כאן מסרהב, הוא היה כבר, היה ככה באמת זוזה. ככה, בעברית שלא יורים, הוא נע באים החוט בכיסא. עלי, קרא עליו המזהירה, וסיר אוזנו משמוע תורה, לא תפילתו תולבה. אז מה יוצא? שחזל מבחינים באופן מאוד ברור בין התורה לתפילה. יש מדרג ערכים. התורה היא מספר אחד, והתפילה היא באה אחר כך. למה? אז הגמרא מפרשת, רבה אומר, כי התורה היא חיי עולם, והתפילה היא חיי שעה. למה התורה היא חיי עולם והתפילה היא חיי שעה? הרי שניהם קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל ההבדל הוא שתורה לומדים בשכל, ותפילה היא עבודה שבלב, ברגש. וההבדל המהותי, אחד ההבדלים המהותיים בין שכל לרגש, אז מה שאני עושה זה נלמד על ההבדלים בין שכל לרגש, וממילא יהיה ברור למה התורה עדיפה על התפילה. אז בואו נקרא. אומר הרב, כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים, יש פה שני צדדים. יש פה מחשבה, ויש פה חיים. כלומר, זה רק משהו שמחבר. מחוברת היא להרכבה של שכל ורגש. אידיאלי משך לאידאה, זה משהו מופשט. וחיים, זה הדברים החיים הממשיים. אז אם רוצים שמחשבה אידיאלית תפעל בחיים, היא צריכה להיות מחוברת משכל ורגש. זאת אומרת, אם אדם רק מבין משהו, אבל לא מרגיש, או מרגיש משהו, אבל לא מבין, אז הוא לא יכול לחיות את זה לגמרי. מה שפועל בחיים שלנו, אלא שיהיה בו גם שכל וגם רגש.
אם יש משהו
שהוא נמצא
רק בשכל,
אבל איך מעבירים את הרגש? מתמטיקה, אלא הוא לא אמור להיות לנו רגש. שתיים או שתיים שווה, אבל זה ניטרלי. אבל אם דובר על שכל במובן של הבנה של אלוקות, הבנה של תורה, הבנה על חיים, חיים זה דבר מרגש. וצריך להגיד, כאילו, אם קולטים שדובר פה על החיים שלנו, אנחנו עומדים פה את החיים שלנו, אז הלימוד מרגש, ומטלטל, ועמוק, ומתוק, ונוגע, כי זה החיים שלנו. כל דבר שלומדים בתורה, לומדים את החיים שלנו. אז זה הנושא של התורה. מה? אז זה עדיין לא לימוד תורה שלהם. אז הם מתפללים כל הזמן, פתח ליבי בתורתך. שהלב יפתח בתורה. אחרת זה רק קריאת טקסט ממדעי היהדות. זה לא לימוד תורה, לעומת של תורת חיים. תורת חיים מהירה את החיים, היא נשמה של החיים, אז היא משנה אותה. וכל שינוי בחיים הוא תורת. אז יכול להיות שבאמת באים ללימוד, זה תורה כזאת קצת מסוימת, קצת סחנטנית מדי, שלא מקשיבה לחיים, שלא לברר את החיים לאור מה שלנו. אני אומר, זה פחות נוגע. טוב, אז כל מחשבה אידיאלית פועלת בחיים מחוברת עם ההרכבה של שכל ורגש. אז מה היחס ביניהן? השכל הוא מועט בחמותו ומרובה באיכותו. כמו בגוף. נכון? כמה המוח שוקל? משהו בין קילו לקילו וחצי? בגוף של אדם בוגר, של 60-70 קילו, טוב, טוב שאין דמוקרטיה בגוף, אחרת אגב היה מנצח. אז יש דברים שמעטים בכמות, אבל הם קובעים כי הם נקוטים. אז הנוכחות של השכל, כמו שבמפעל, יש מנהל אחד, הוא מקבל להחלטות. רוב האנשים במפעל הם פועלים, אבל המנהל מחליט בשביל כולם. אז ככה השכל, הוא מקבל להחלטות בחיים שלנו. אז השכל מועט בחמותו, מרובה ואיכותו, והוא יסוד הנשמה של האידאל, ההולך ונמשך, חורז את החוט של החיים. מה זאת אומרת חורז את החוט? כי משחילים חרוזים על חוט, אז כל חרוז יש לו את האיכות שלו, את הגודל שלו, את הצבע שלו, אבל התהליך של החריזה הוא עקבי. עוד חרוז ועוד חרוז ועוד חרוז, שביחד בונים משהו. אז השכל הוא זה שחורז את החוט של החיים. כלומר, השאלה של החיים, האם הם אוסף של פרטים או מכלול. זאת אומרת, נגיד, זה כמו, מה ההבדל בין לחן לבין אוסף צלילים? הרי כל לחן הוא אוסף של צלילים, אבל לא כל אוסף של צלילים הוא לחן. אז מה הופך את הלחן ללחן? אבל למה אם מישהו בולד במקרה זה פרע, זה לא מנגינה? ומנגינה מנגינה. מה הופך את המנגינה למנגינה? שיש בה הרמוניה. זה מה שאנחנו קוראים כאן, חוט חורז. אז מה נותן את ההרמוניה הזאת? שאני מבין, יש פה הבנה, שהסלילים האלה מתאימים, זה בונה לפי איזשהו סולם, יש פה איזשהו גיון פנימי. ואז הוא מסביר לי, כמו אני רואה את ציור. אז אם אדם לומד אומנות, אז הוא לומד להבחין, הוא רואה את הקומפוזיציה, יש פה קומפוזיציה, יש פה שילוב של גוונים, שהוא נעשה בצורה חכמה, מושכלת. אז לכן הציור הוא לא אוסף קווים ונקודות, גם לפי זה נראה ככה, באומנות מודרנית, אבל יש פה מחשבה, יש פה כוונה, של איך בנו את הציור הזה. זה לא אוסף פיקי של קווים. זה הבדל בין ריכוז לבין תקף אפילפסיה. היום אולי קשה להבחין, אבל בעיקרון זה היה הכוונה. שיש איזה הרמוניה שמחברת את התנועות, שזה משפט תנועת. אז השכל הוא החוט שחורז את החיים. כלומר, אפשר לחיות את החיים, כאילו בצורה, אם אין חוט שחורז את החיים, אז החיים הם באמת דבר נורא מבלבל. יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו שכל, יש לנו מעגל האישי, יש לנו מעגל המשפחתי, יש לנו מעגל הלאומי, יש לנו מעגל החברתי. וכל הדברים ביחד, עלינו כל מה צריך לקבל החלטות, כל מה צריך לבחור, כל מה צריך במה להשקיע, במה לשים לב, זה נורא מבלבל. אבל אם יש לאדם חוט שחורז את החיים, אז מתוכו, מתוך החוט הזה, הוא יודע להבחין, כמו שאמרנו, מה עיקר, מה טפל, מה קודם, מה אחר כך. לכל זמן, דעת לכל חפץ. מי שמבין את זה, זה השכל. אז השכל הוא החוט שהוא חורז את החוט של החיים. והוא, הוא מהרב, הוא הנשם.
למה?
ולשבו לו, כי השכל, הוא יודע למצוא מחיים שהוא כך מופשט בין הדברים. נגיד, אם יש שלושה תפוזים לשולחן, אני רואה שלושה תפוזים. חתול לא רואה שלושה תפוזים. הוא רואה תפוז, הוא רואה תפוז, הוא רואה תפוז. אני רואה שלושה. השלושה זה מסת מתמטית, חתול לא מבין מתמטית. אני יכול להגיד, יש פה דברים שיש פה פירות, יש פה חפצים מלאכותיים, יש פה... כי אני זה לבחין, זה לקטלב, למעיין. אז תפיסת העולם של האדם היא סיפית. ולכן יש סדר, השכל עושה סדר בחיים. הוא יודע לבחין ולקטלב ולמעיין. אז מיין הוא החוט שחורר את החיים. הרגש הוא הגוף. אז אמרנו, לאידיאל יש אידיאל, לאידיאל יש נשמה ויש גוף. השכל הוא הנשמה של האידיאל, הרגש הוא הגוף של האידיאל. הרגש הוא הגוף שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי להסבירו לכוח החיים הפועל. רגש הוא הגוף, לכן הוא נקרא לבוש. כמו שהגוף עצמו נקרא לבוש. כתוב, יש פסוק ביוב, אור ובשר תלבישני. כלומר, הגוף הוא לא האני שלי, הגוף הוא הלבוש של האני שלי.
אז איך גם גוף וגם רגש
זה דימוי. הרגש אמרנו הוא הגוף של האידיאל, ולמה זה דימוי? למה הרב משתמש בדימוי של גוף? כי הגוף עצמו הוא לבוש. זה לא חוק, זה תיאור של מצב שלם. כל דבר שהוא שלם בחיים זה דבר שאנחנו מבינים אותו ומרגישים אותו. או רק מבינים, אבל לא מרגישים. או רק מרגישים, אבל לא מבינים, זה לא יכול למלא אותנו לגמרי. כי ברגש זה יותר מסוכן. כי הרגש בגלל האורות שלו והעוצמות שלו יכול כן לתת השלילה כשהוא כאילו ממלא אותנו לגמרי. הוא נותן סיפוק, הוא נותן ריגוש וזה. אבל אחרי זה עובר מהר מאוד, כמו זיקוקים. אחרי שנייה נגמר חושך. אז במובן הזה הרגש מסוכן. בגלל שיכול לבוא בלי הספר. כל מיני
מסוכה.
אבל יש בעצם מקום לרגש שרק אם הוא מגיע מתוך סכם?
שהוא לא סותר את השכל.
אם יש סתירה בין הרגש לשכל, הרגש טוב. אם יש סתירה בין השכל לרגש, הרגש טועה. כי הרגש לא מבחין בין אמת לשקר, זה לא העניין שלו, זה התפקיד של השכל, להבחין בין אמת לשקר. הרגש יודע, מרגש לא מרגש. נורא מרגש. או פחות מרגש. אבל זה לא קשור לאמת. נגיד, זה כמו שאם נגיד, רואים סרט, ויש פנים של אריה שמתקרב והוא שואל דף. אז כאילו מתכבסים בפסק, כאילו מה, זה קולנוע, כאילו מה. עכשיו הוא עובד שיוצא מסרט לטרוף אותנו. אבל הרגש לא מופיע בין אמת לשקר. זה לא העניין שלו.
זאת אומרת שיותר צריך לפעול על פי השכל בהחלטות וכאלה.
זה לא חייב לבוא בסתירה. אבל אם צריך לשקול, אז השיקול, המשקל של השכל צריך להיות יותר גדול. אבל הוא לא נוכח בחיים באותה צורה. זה לא תחרות ביניהם. זה לא משהו, אוקיי, אז כמה אחוזים רגש, כמה אחוזים שכל? זה לא באותו לבל. הם לא מחפים על אותו עניין. אלא כל אחד הוא בא ממקום אחר. זה בדיוק המשפט הזה שאנחנו לומדים עכשיו. עכשיו הרב אומר, מה המקום של הרגש? הרגש הוא הגוף שבו מתלבש תמיד לידיעה השכלי, להסבירו לכוח החיים הפועל. מה זאת אומרת? הרגש מתווך בין השכל לבין החיים. זאת אומרת, השכל הוא הרבה יותר מדויק. הוא מאוד אובייקטיבי, ואנחנו יצורים מאוד לא אובייקטיביים. אז לכן אנחנו חווים את השכל בתור משהו חיצוני. למשל, כשמדי פעם אנחנו חושבים, זאת אומרת, רוב היום אנחנו לא חושבים. השכל של המילים שעובר לנו במוח כל היום, רוב הזמן זה לא מחשבות, זה בעיקר דמיונות. מה היה ומה יהיה, ואיך ירגיש לי ואיך ירגיש לי, מדי פעם אנחנו חושבים. כשלומדים, כשצריך לקבל החלטה, מדרשה זה אחד המקומות הנדירים בעולם שבו רוב היום חושבים. אבל רוב היום אנשים מדמיינים. בחיים. אלא כן צריך לפתור איזה בעיה, להתמודד עם משהו. אז מדי פעם כשאנחנו חושבים, אנחנו מדברים על עצמנו בגוף שני. מה קורה איתך? תביני ש... למה את ככה? וכשאנחנו חווים ברגש, זה בגוף ראשון. משעמם לי, עצוב לי. כאילו הרגש זה אני, והשכל זה מפקח מבחוץ, זה צנזור כזה, זה מנהל שבא לתת לי הוראות. ככה זה בחוויה שלנו. שהשכל הוא חיצוני לחיים, בגלל שהוא שיפוטי כזה, והוא מסתכל בצורה אובייקטיבית, והרגש זה כאילו אני. הרגש הוא לא יותר אני מהשכל באמת, אבל הוא יותר מרגיש לך. לכן, לכל אחד מהם יש את היתרון ואת החיסרון שלו. השכל הוא הרבה יותר מדויק מאשר הרגש. נכון, הרגש הוא עמום. הרבה פעמים, אני אומר, לא טוב לי. מה לא טוב? לא יודע, לא, לא, לא. וואו, זה מדהים, היה מדהים. מה היה מדהים? תסביר, לא יודע, אבל היה מדהים. והרגש הוא עמום, זה בסדר, זה לא תפקיד שלו לדייק. שכל, אם אני לא יודע להסביר, סימן שלא הבנתי. הרגש לא צריך להסביר. אז היתרון של השכל שהוא יותר מדויק, היתרון של הרגש שהוא יותר עוצמתי. אז הוא יותר נוגע בחיים. פעם, תלמיד, ניתן לי משל. זה כמו הגה ומנוע. השכל הוא ההגה, שאפשר לדייק אותו בדיוק לזווית הנכונה. אבל אם הגלם חובר למנוע, אז הוא לא יפעיל את החיים, לא נזוז קדימה. אני רק יודע בדיוק מה צריך לעשות. אבל אם אין לי את הרגש, אז אין לי מנוע בחיים שיקח אותי, שיקדם אותי לשם. הרגש הוא המנוע. אז שכל בלי רגש, זה כמו הגה בלי מנוע. אני יכול לכוון אותו, אבל לא יתקדם. רגש בלי שכל, זה כמו מנוע בלי הגה. כלומר, לצא לדרך, על המקום לנגש במשהו. כי יש בחיים פיתולים. צריך לדעת להירפק בעדינו. אז תמיד צריך גם וגם.
לא הצלחתי כל כך להבין את זה, אני לא מחשבה לי על
מחשבה היא אובייקטיבית. כמו 2 ו-2 שבארבע, כולם צריכים להסכים על זה. מחשבה היא התבוננות בתוכן. דמיון לא קשור לתוכן, דמיון קשור לתחושה. נגיד. שלושה אנשים מגיעים, עוברים סיבוב, פתאום רואים בניין ענק, 50 קומות. אחד אומר, איזה בניין מפחיד. שני אומר, איזה בניין מדהים. שלישי אומר, איזה בניין יפה. עכשיו, שלושתם רואים אותו דבר. מה שהם רואים זה השכל. יש פה בניין של 20 קומות, והרוחב שלו הוא כזה, והגוון שלו הוא כזה. התחושה היא נורא אישית. היא לגמרי אישית. אין פה נכון, לא נכון. וזה, ולכן זה מסוכן. היא נותן לדמיון להוליך אותם. הוא לא צריך, אמרנו, הוא לא צריך הרבה מנהלים במפעל. כאילו, הוא מדויק, הוא מחבא, הוא מנהל, וזהו. צריך להקשיב לו, הוא לא צריך להשתלט על החיים. אבל ממש, כאילו, הוא כולל, הוא נכון, והכל בגלל זה לא צריך הרבה. הרגשות יש לנו כל הזמן. כי הם כל הזמן עולים ויורדים, הם מתחלפים. הרגע שזה לא אמרתי, לא רק שהוא זמני, הוא גם קפריז. הוא בא כשבא לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו בלי התראה מוקדמת. אז אי אפשר לבנות עליו.
אבל אני מרגישה
שיותר צריך להכניס. מרגישה? יותר צריך להכניס, אוקיי.
לא, גם זה נכון, כאילו, מה זאת. גם, נגיד, אפילו לבוא למדרש, אני שכנית, אמרתי, וואי, זה בנות, זה מהבנות. אבל הרגש, כי מרגיש שזה נכון. ללכת ללמוד. אתה צריך ללכת עם הלב, מה שהלב רוצה, לא
מבחינת מה
אני
ארוויח. ללכת ללמוד, לזה דיברנו שבוע שעבר. זה לא הרגש, זה חן. חן זה לא רגש. חן זה משהו מאוד מאוד חן, יותר המתנות. חן זה איזו תחושה של יום. של חיים, שזה שלי. זה משהו אחר. אבל נכון, אין גם לומד, אלא במקום שלי הוא חפץ. אבל הוא לומד. כי העיקר זה ללמוד. ואני יכול להתחבר ללימוד עם הלב שלי לא חפץ. חייבים שיהיה את הגשר הזה. אבל זה גשר. מעניין שרגש אותי עוד גשר. אני חושב את זה עכשיו פעם ראשונה. למשל הוא אומר כאן שהרגש הוא מתווך בין השכל לבין החיים. הוא לוקח את התכנים השכליים והופך אותם למחוברים לחיים. ככה יש בתורה מצווה של אמונה. ככה היא מנוסחת. וידעת היום, לשבותה את הבבית. קודם כל לדע, ואז מתרגם את הידיעה אל הלב.
הרב, איפה כל הקמפים של השכל שהשפיע על הרגש, נגיד את הפלט מגיע נגיד למקום או סתם פוגש בן אדם והרגש כאילו חזק ממך, כי יש כוח לשכל להשפיע על הרגש אחרי אבל זה מלא עבודה זה עבודה אבל ממש שאני אראה
נכון אבל זה עבודה, כלל, שיש חזק, כמו שהיית על זה נגיד, אותו אחד שרואה את האריה בקולנוע, יש כזה תמונת תקריב, קלוז-אפ של האריה, ופתאום פותח את הפה הזה, אז בלי זה. אבל הוא לא בורח, נכון? למה הוא לא קם? זה שכל אומר, זה רק תמונה. אז זה שכל במחיר. ככה צריך להיות. למה שלנו רק מה? חן זה נשמה. העולם הזה צריך שיהיה בו גוף. זה כמו שלנו שלנו גוף. הוא צריך את הגוף, זה הרגש אידיאלי.
למה חן זה
נשמה? כי טוב, אז זה דיברנו בריחות שבוע שעבר. חן זה עידות של הנשמה, שהנשמה מוטטת לנו, זה שלי. זה קשור לייעוד שלי. וזה בדברים המהותיים של החן. גם בהרבה זרות קטעים. אבל זה חן מעיד על השיוך הנשמתי. הוא לא שכל ולא רגש. הנה, הצעה טובה לחיים. איך יוצרים מציאות חיים כזאת שהשכל בראש והרגש גם מתווך? כלומר, שכל אחד נמצא בתפקיד שלו, תחת. חיים נכון. אז אחד הדרכים להגיע לזה, אז שוב, אנחנו מתחילים בצורה לא פרופורציונלית. כי הרגש תופס לנו יותר מקום. כי בתור ילדים אנחנו יודעים להרגיש, אנחנו לא יודעים לחשוב. וכמו שרבי נחמן אומר, שאחת הבעיות של האדם זה שהוא לומד לדבר לפני שהוא לומד לשתוק. אז ככה אנחנו נותנים להרגיש לפני שאנחנו מגיעים לנהל את הרגשות. נכון, ילד, הרגש משתלט עליו, הוא מתפרץ, הוא צועק, הוא זה. לאט לאט לומדים. אחת הדרכים הנפלאות, לאזן את החיים, זה מה שנקרא חשבון נפש. כל יום, לפחות 5 דקות, לא צריך המון זמן, אבל לפחות 5 דקות, לעשות פסק זמן מהכל, לחבות את הפלאפון חובה, או לפחות להדור עם מצב טיסה, ולחשוב מה היה לי היום. איפה הייתי ומה עשית. קודם כל ברמה הטכנית, איפה הייתי, מה עשית. הייתי בשיעור כזה, הייתי בנסיעה, הייתי בארוחה, היה הפסקה. איך זה היה? ואז לחשוב, מה הרגשתי שם? ואז בוחנים. אולי לקחתי משהו ללב יותר מדי, ולא לקחתי כל הלב ברמה כזאת. אולי לא שמתי לב, שכבר לא שמתי לב למשהו שהיה חשוב לשים לב לב. ולחשוב על זה, בהתבוננות. וזה משנה את החיים. יש לנו תמרה שאומרת ששני דברים תמיד מגיעים אחרי הזמן. המשטרה והשכל. זאת אומרת, לי, תמיד יש משטרה. מתי? חצי שעה אחרי. אחרי הפיגוע, אחרי התמונה. פתאום כל הרחוב מלא משטרות כזה. כל שקלק אותו לא מבחול. מה, איפה הייתם קודם? קודם הייתה פה נהדת אחת, זה לא יקור. אבל תמיד המשטרה מגיעה, אבל אחרי הזמן. אותו דבר השכל. תמיד יודעים בדיוק מה הם צריכים להגיד, ואיך הם צריכים להגיד את זה. מתי? בדרך חזרה הביתה. אחרי המבחן, אחרי הדייט, אחרי הרעיון. אז זה כבר מאוחר מדי. אז מה עושים? אז מה עושים כשלא יישאר ככה כל החיים? אם עושים חשבון נפש כל לילה, ואני מתבונן, מה היה, איך הגעתי, למה, אני מנתח את איך שהתנהלתי. ובזמן אמת, אנחנו מקבלים החלטות בצורה אימפולסיבית, בדרך כלל. אבל אם כל ערב אני אתן לעצמי דין וחשבון על החלטות שלי, אז בהמשך, כבר בזמן אמת, אני אגיד בצורה יותר שקולה, יותר מדויקת. למה? כי אני יודע בתוך תוכי שבערב אני אתן לעצמי דין וחשבון ואני מתפתח מהשטויות שעשיתי. אז אני כבר באיזשהו מקום שומר על עצמי.
נגיד ש... יש לי מציאות שאני צריכה לבחור כל יום חדש, ואני מרגישה שבספק לי זה נכון, אבל בגיש זה לא מציאות שאני מרגיש.
כן. אבל אם זאת האמת, אז אומרים לרגיש, אבל זאת האמת. זה כמו שנגיד כואב אצל רופא שיניים, ולא הולכים, זאת האמת, הם עושים להם את הטיפול הזה. יש דברים ש... זה פעם הבא שלי הייתה מאושפזת. ואתה צריכה לקבל איזה טיפול, מה אני לא רוצה, והיה מחאים. אז אמרתי לה, בבית חולים אנחנו לא רוצים, אנחנו בכלל רוצים להיות בבית חולים. בבית חולים אנחנו לא רוצים, בבית חולים אנחנו מסכימים. יש דברים שאנחנו עושים כי אנחנו רוצים, יש דברים שאנחנו מסכימים. אני יודע שזה מה שנכון, צריך את זה עכשיו, אז אני מסכים לקבל את זה.
דברים שהם יותר בכירים מאשר לעשות
פה... מאשר? אז למה עושים את זה? אם אני מרגיש שזה לא טוב, אולי זה באמת לא טוב, צריך לבחון. אבל אם הגעתי למסקנה שזה נכון, אז אני יכול לבנות רגע של שמחה על זה שאני עושה את האמת גם כשאני לא מרגיש. לב עצמו רגע שאתה. יש לו בחירה באמת. מי שהתחילה לשאול משהו. ברבות הימים יאבד הרגש את ערכו. יתיישן, יזדקן, ולא יוסיף טבע את כוחו. כיוון שהרגש הוא חדאי, בטבע יש שחיקה. אז כיוון שהוא יזדקן, הוא לא יוסיף טבע את כוחו. כמו שאדם זקן, כבר לא מוליד. אז הרגש הוא פעם תוקף, והשכל הוא יציב. אבל זיק, התמצית, השכלית שבו, שבו עומד הרגש, אם אך הוא איתן וטהור, כלומר לא משובש בדמיונו, לא נגוע בדמיונו ורצונו, לא ענייני, לא יעף ולא יזדקן. האמת קיימת לעד, ולא במקביל, אלא ממקורה תשלח פלגים להשקות את החיים, להחיות ענפים חדשים ועצים רעננים, אשר יצמחו בצורה רגש חדש, מלא כוח חלומי. הנה, כמו שאמרת קודם, עסקה. לפעמים דווקא במקום שכאילו הרגש הקודם כבר לא עובד, ואז בוחרים את זה מחדש, אז נולד רגש חדש, כי זאת מה הבחירה שלי היום. כי מה שאני... לא, בכוח שכל, אני מבין שזה נכון. לא, אוקיי, אז אני עושה את זה, למרות שאני כבר לא מרגיש את הרגשות שהרגשתי פעם, ואני עושה את זה, ועכשיו נולד רגיש חדש, שמתוך החלטה היום לעשות את זה.
אבל
שאני מבין
נכון, לא, אני נכון להסכים לדרך הזאת של להביא, שגם אני רגע שאני מוכן להתחלה שאני לא עושה את זה באמת, אז שואלתי לך להגיד, אני... צריך לבוא
לראות מחדש,
כאילו...
מצוין לבוא מחדש.
אבל
אם אני טען, כי זה טען מפלול,
לא
רגיש על
המחדש.
לא, לא. לא. זה פשוט יצרה. אז איך אני מתנתן לך? אם אני נכון... לא. אני מסכים לגמרי מה שאמר, שלפעמים, כאילו לא לפעמים, תמיד צריך לכבד את הרגש. אסור לזלזל ברגשות. לפעמים גם הרגש מאותת, איתות נכון, זה לא בשבילי. זה היה פעם נכון, עכשיו זה כבר לא נכון. אז עכשיו צריך לברר את זה מחדש. אבל בזמן הבירור, אני ממשיך. כל לא יתברר לי אחרת, אני ממשיך לאור הבירור הקודם. אסור ליצור וקום. זה כמו היום שאומרים, טוב, בינתיים אני אפסיק לקיים מצוות, ואז אני אחליט אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. זה כבר בעצמו החלטה. זה לא בין לבין. כי אין מצב באמצע. מה שאני לא עושה, אני לא עושה. אז אם אני מפסיק לעשות, כי זה לא ברור לי. אז זה כבר בעצמו החלטה. אז אני ממשיך, עד שיתברר, אלא אם כן יתברר לי אחרת. אבל זה לא החלטה, אבל אני ממשיך עד שיתברר אחרת. אני ממשיך, אבל מתוך מחויבות לבירור. אם אתה מפסיק, בגלל שהוא רוצה לברר מחדש, לא בטוח שהוא יברר אפילו. ולא בטוח שהוא ידע לך למה הוא נפסיק. אז זה חשוב לברר. יש כאלה שכל שנת המדרשה, רוב שנת המדרשה, עסקות בלהתלבט אם באמת נצחות להיות במדרשה, או שבאמת היה לי שיש לו משהו אחר. חבל, העניין. אז הענפים והעצים הרעננים יצמחו בצורה רגש חדש. מלא כוח עלומים, אשר ימלא את המקום של הרגש אשר נפל מזקנה. כי אין וקום. זה כמו רבי מלאכם לז'נסק אומר, במקום שאין ראש, סתרה חניה ראש. אסור להיות במצב בלי הנהגה. כמו שזה נכון חברתית, זה נכון גם בהנהגה הפנימית של האדם. צריך שיהיה לי משהו שהוא המולך. אז יש לי שאלות, יש לי שאלות, אבל יש לי מולך. כן הולכים הם, חליפות, החיים והמוות בעולם הרגיש. הרגש הוא חלק מעולם הטבע. ובטבע יש מחזוריות, גאות ושפל, שלכת ופריחה, נשימה ונשיפה, דופק. והחיים המוחלטים של השכל תמיד הם מחיים ומלווים דור חדש, רגשות, אחרי לא תהיה שם. לכן לפעמים, הרי הרגש הוא לא רואה את העתיד ולא את העבר. הרגש חי בעיקר את ההווה. והשכל הוא זה שיודע להסתכל על דברים בפרופורציות יותר רחבות. שיודע להסתכל גם קדימה. והנתניה אומר, שאם יש משהו שהוא מפתה אותנו והוא לא קשר, אז לחשוב עליו בהמשך. ונגיד אם יש אוכל שנורא מגרה, לחשוב איך הוא יראה עוד יומיים כשהוא יצוף בביוב בדרך הים התיכון. או אם רואים מישהו שנראה מאוד מגניב, אז לחשוב לדמיין איך הוא יראה עוד 30 שנה עם קרחת וקרס. ולכל חושבים קדימה, אז מה נשאר ומה לא נשאר? מה, קיצור, מה אמיתי ומה לא אמיתי?
אבל הרגש ממש חשוב לעבר ולעתיד.
נכון. כי הוא קובע מה מתוכם אני מסוגל לממש בהווה. נכון, אבל זה פרופורציות. והרגש לבד, זה אומר לפרופורציות. הרגש תמיד מגזים. נכון? כי הוא לא יודע גבולות. כי גבולות זה לא מושג של רגש.
אז למה הרב המחשרה
כבר עובד? לא, הרגש, אנחנו חיים אותו בהווה. זה ברור שזה על בסיס דבר דברים בעבר ובעתיד, אבל הוא פועל בהווה. מה שאמת, נכון תמיד. 2-2-4, לא משנה איזה מצב רוח, לא משנה אם זה לתת או לתת או לקבל, לא משנה איזה בישראל או באיראן או בפקיסטן, 2-2-4, נקודה. אז אלה הדברים שעליהם אפשר לבנות. על הרגש צריך לכבד אותו, אבל אפשר לבנות עליו. זה העניין, שלא בונים על רגשות. כי, אומר הרב, רגש...
מה העניין להיות אדם שלו?
ככה שהוא רוצה. שם רוצה שם רגיש. הוא רוצה שנתחבר אליו דרך הרגיש. והוויתה את השם לוקחה. את השם לוקחה תירה ובו תדבק. עשה רצונו כרצונך. אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו צריכים לחוות לגמרי את כל מנעד הרגשות שקיים.
אני אפשר לקחות
לא, נכון. אבל אפשר ליצור רקע כזה שיגרום לו להשתנות. מתוך ההבנה ומתוך העשייה. אי אפשר לשלוט ברגשות באופן ישיר, כאילו להגיד לרגש, נו, תשתנה. אבל אם אני מבין, אם אני, נגיד שיש סתירה בין הרגש לזה, אבל אני בוחר לבחור לפי השכל, ואז אני גם מבין וגם זה, אז הרגש ישתנה. יש מצב שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. אדם משנה את המבנה הפנימי שלו בהתאם להתנהגות שלו. אם אדם עושה את הטוב, אז הוא גם ירגיש אותו. וגם להפך. אז לכם, קיצור, אחרי המעשים שאתם לא. אז אם אדם מבין ועושה, אז הרגשות שלו ישתנו בהתאם. אבל אם אדם רק מבין אבל לא עושה, או עושה אבל בלי להבין, אז הרגש לא ישתנה. אז אם רוצים לשנות רגש, צריכים להכין רקע של הבנה ועשייה, בהתאם לדבר האמיתי, שאותו אני מבין שהוא אמיתי. ואז הרגש יתאים בעצמו לשם. נגיד אם אדם אין לו רגש של אהבת הארץ, אהבת ארץ ישראל, הוא נולד פה, אז אותו זה מובן מאליו, אז הוא לא מבין מה זה אהבת הארץ. אבל אם הוא ילמד מה זה ארץ ישראל, הוא ילמד את הנושא, את המשמעות שלה, והוא גם יעשה דברים שקשורים לזה, אז הוא גם ירגיש. אבל הוא ילמד, אבל בחוץ לארץ, או שאפילו יעשה דברים בארץ, אבל בעצם הוא היה חושב לצעות דברים גם במקום אחר, כי הוא לא מבין מה המשמעות לזה שעושים את זה בארץ. אז זה לא, אז לא היה לו רגש.
יכול להיות שיש אדם שהוא מבין בשכל,
ורמבין עוד מעשיות, ויכול להיות הרגש שאתה ישאר כאילו. אמרנו, הרגש משתנה לאט. אבל מתי שהוא משתנה? בוודאות. כי הוא לא יכול להיות בסתירה לכל החיים. אם יש לו לאן לברוח, הוא יברח. אבל אם מקיפים אותו בשני הצדדים, כלומר גם מלמעלה במחשבה וגם מלמטה במעשה, אז הוא משתנה, מתאים בעצמו לסביבה. הוא לא יכול להיות בודד. החיים זה מכלול אחד, אורגני. לא, זה לא, זה ילך משתנה. באופן טבעי. שוב, כל אדם מבין, הוא מבין את האמת, הוא עושה את האמת, הוא ירגיש את זה. כנראה שהוא לא הבין מספיק לרמה שהוא צריך להבין. שלא מספיק לו איזה הבנה בסיסית. תודה. הוא לא עושה מספיק מדויק. זה לא אפשר. נגיד, אם אדם לומד מה זה שבת, ומקיים שבת, לכל פרטיה ודקדוקיה, אז יהיה לו רגש. יהיה לו רגש של שבת. ואם אין אדם רגש של שבת, לא באמת אוהב את השבת. אז או שהוא לא מבין מה זה שבת, או שהוא לא מבין שומר שבת. בטעות, כן, הוא לא למד, אבל הוא לא שומע, אז הוא לא יכול להרגיש. אבל אם אדם מבין ועושה, מדויק, אז הוא ירגיש.
אבל אין לו עניין, כאילו, להגיד, טוב, תן לך להגיד שזה אל תעשה.
חלילה, אמרנו, לא משעבדים את המעשים לרגש. לא מחכים לרגש. קצב ההשתנות של הרגש הוא הכי איטי. נגיד, אדם מגיע למסקנה שצריך לעזוב מקום. אז הגיע למסקנה, אז זהו. נגיד, הוא חושב על זה רבע שעה, הגיע למסקנה שצריך לעזוב. אחרי זה הוא רוצה לחפצים והולך, זה עוד רבע שעה. אבל נפשית, הוא יכול לשמוע עוד 20 שנה אחר כך, תקוע, במה שהוא עבר שעה. נגיד, מישהו חטף סתירת שואה ילד, עכשיו הוא יכול לקחת את זה בלב עשרות שנים. את ההשפלה ואת זה, אז הכאב שהסתירה עבר אחרי שתי דקה. אבל בלב זה עוד נשאר עשרות שנים. קצב ההשתנות של הרגש הוא איטי. אז צריך לקחת את זה בחשבון מראש, לא לצפות שזה יהיה ביחד, במקביל. לכל אחד יש את הקצב שלו. לא, זה לפני שמבינים. אמרנו, לא עושים בלי להבין. אם גם מבינים וגם עושים, אז רגע שישתנה. באופן טבעי. צריך להבין מה שעושים. לפחות להבין שזה נכון ושזה טוב. יש שום סיפוק על זה שאתה עושים את אותו. הרי סיפוק זה גם רגיש. לא, כי אני... זה בתהליך, אנחנו לא בשלב סיכום. כרגע החלטנו לעבוד על משהו. נכון, אנחנו רוצים לעשות שינוי ברגש. גם הרגש מרגיש שאנחנו רוצים לעשות שינוי ברגש. וזה לפי מאוד יותר מספריה. אבל אנחנו בתהליך. אז הלב מקבל את זה שהם בתהליך. אז גם המסכת וגם הרגש מאוד חשובים, אבל אם צריך לבנות, בונים על השכל, לא בונים על הרגש. למה? כי אומר הרב, רגש כזקן, כלומר כי חדל נהיות לו כוח פועל, אז מה קורה? ייפלו עמו כל הרוחות אשר נתמכו בו ונתמלאו אור חיים לרגליו. כשהרגש באיזשהו שלב ביפול, כי תמיד זה ככה, רגשות מתחלפים. כשהרגש נופל, אז כל מה שהרגש הזה החזיק גם נופל יחד איתו. למשל, מי שעיקר האמונה שלה או עירת שמיים שלה או הקפדה שלה בהלכה היא נובעת על בסיס רגשי, אז באוניברסיטה זה יחזיק מעמד. לצערי, אני אומר את זה על סמך ניסיון, לא רק כי זה כתוב בספרים. כי תמיד תמיד מה שמחזיק אותנו, חלק ממה שמחזיק אותנו זו ההבנה שזו האמת, וחלק מה שמחזיק אותנו, את הירת שמיים שלנו, את ההקפדה שלנו בהלכה, את הכל, זה הסביבה התומכת. זה גם חלק מה שמחזיק אותנו. ואז אני אהיה במקום אחר, בלי סביבה תומכת. וגם עם כל מיני תסכולים, ועומסים, ולחצים, וכעסים, ולא כל מיני דברים שקורים בחיים. אז זה נורא מאוד קשה להחזיק מעמד. ואז הרגש, בדרך כלל, לא מחזיק מעמד. אבל השכל כן. אם זה בוודאות ברור, באמת בבהירות שלנו, וגם חוזרים על זה, משננים את זה, מדסקסים את זה עם אנשים שמבינים את העניין, נגיד חברה טובה, וכבר עצות של סיום דרשה. אז זה לא טוב. אז זה מה שעוזר להחזיק מעמד בתנאים אחרים, בנסיבות אחרות, בעולם רגישי אחר. אבל סוף כל סוף, מהר רוח חדש, שאני נכון. הזיק השכלי יצא ממחבואו, יהיה לאור. מה זה אור? בתוך כבר מהותה. אור זה משמעות. השכל נותן את המשמעות, תורה אור, כולה הצלה. כמו אור בלי הצלה, לא מספיק, אבל אין הצלה בלי אור. דווקא בגלל שהשכל נתפס אצלנו כחיצוני, כמו שאמרנו קודם, אז הוא זה שיכול להציל אותנו. כי אין חפוש מתיר עצמו מבית האסורים. אם אדם תקוע, אז האדם הוא התקוע. אז הוא לא יכול להציל את עצמו מהתקיעות הזאת. אלא אם כן הוא יפעל בשכל. להסתכל על הסיטואציה מבחוץ. נכון? אחת השיטות להתמודד עם איזשהו רצון או איזשהו משהו מבלגן, להגיד, אם חברה שלי הייתה שואלת את השאלה הזאת, מה הייתי עונה לה? ואז אנחנו מגיעים למקום יותר מדויק. למה? לגבי החברה, אפילו בדמיון, אנחנו יותר מדויקים. כי אנחנו פחות משוחדים. לא, שכל צריך לנמק למה הוא משנה אותו. אם לא נימוק, הוא לא משתנה. יש הבנות חדשות, ההבנות גדלות. וגם כשההבנה גדלה, היא מבינה את ההבנה הקודמת. זה לא כמו הרגע שיכול ממש להתאפך. זה בכלל לא נעים, זה מגיע. להפך. השכל הוא מבין את עצמו. כי הוא באמת בהיר. השכל צריך להיות שלו. אין פה סודות. וזה יתרון וחיסרון. כי בחיים יש סודות. אנחנו לא מבינים אותה, אנחנו מרגישים אותה.
אבל גם אנחנו, השכל, גם משהו משתנה, כל הזמן, דורש יותר. כאילו, ההבנה שהייתה לי.
מצוין. אבל זה הרחבה של ההבנה, זה דיוק של ההבנה. זה לא שאדם אומר, זה היה לגמרי שטות. כי אם זה היה הבנה, אז זה היה למקום. אני מבין למה הבנתי ככה. כמו שאני מבין למה אני מבין עכשיו אחרת, אני גם מבין למה הבנתי ככה. אם זה שכל, זה אובייקטיב. זה לא כמו רגש שאני יכול לחזור בי לגמרי מהרגש. זה להרגיש בדיוק אופן. שמחה, תודה רבה. יעמיד חיל גדול של רגשות חדשים. אזורי עוני. מה חשוב לזכור בשלב הזה, של הרגשות החדשים, וגם אם הם חוץ יצאו. כל רגש, כשהוא מתחיל, וכשהוא בסי, צריך לזכור שיש לו תאריך תפוגה. שיום אחד נרגיש אחר. שהרגש הזה, כמו כל רגש, ישחק עם הזמן. נכון, זה משהו. מה, אני בחיים לא אצעק על הילד שלי?
ברור.
בבקש, עם כמה שנים. כי בכלל הרגש הוא כזה, אולי, ויש, אבל יש דברים שהם דומים, שהם דרגשות, לא? ברור. אפילו לא אחרי הרבה זמן. למה שהוא ככה בגירושים בדור שלנו? ויש אנשים הולכים המון אחרי דמיונות ורגשות. זה לא מספיק אחרי הבנה ואידיאלים ועומק. במיוחד לא בחברה דתית או דתית. אז ברור, זה לא מחזיק מעמד. אבל פעם זה פתגם כזה שמישהו אמר. שזוג, זה לא אנשים שזוג אמיתי. זה לא איש ואישה שמסתכלים אחד בעיניים של השני ונמסים. אלא שמסתכלים באותו מקום. באותו תדר, באותה צורה, עשי אותו, עשי אותם ערכים. זה בעניין הדעת. ברגע שתמיד יש עליות וירידות. גם בתוך ה... גם כמו בפגישות, גם באירוסים, גם אחרי החתונה, גם שבוע אחרי החתונה. גם חודש, גם שנה. תמיד, תמיד, תמיד יש ברגע שעליות וירידות. תמיד. אז בואו שחדה תמיד. לא על זה בונים. חשוב שהוא יהיה שם. הכרחי שהוא יהיה שם. אבל לא על זה בונים. מה שבונים על זה שזאת האמת. שברור שזאת האמת שלי. ויותר חזקה נגיד, מתסכול מסוים, מכעס מסוים, על עניין מסוים שלא מצליחים לומר. מי זה?
עוד
לא.
עוד
לא.
עוד
לא.
עוד
לא.
עוד
לא.
עוד
לא. עוד לא. עוד לא.
עוד לא. עוד לא. עוד
לא. לכן זה משהו משמעתי, שאומר זה שלי, בוודאות. הוא לא יודע להסביר למה, אבל הוא יודע שזה שלי, בוודאות. זה משהו שמגיע למוקד, בוא, פה אני רוצה לדעת. לא, הוא מוכן להשקיע בזה, וזה, לא, אחרי זה סתם רגע.
אבל יש אדם שאתה פוגש בבחרה, הוא מאוד מוצא חן בניך, ואחרי תקופה ביחד
איתה. בדיוק. פה בדיוק ההבחנה, בנושא חדר רגש. כי המציאת חן הייתה מסוימת, אבל באיזה עוצמה, האם זה היה בעוצמה של חיים, או בעוצמה של מציאת חן, כאילו, בתור טיפוס מעניין, אני חומד, כאילו, אבל בגבול הזה, זה מתברר לך, תכן לזמן. אה,
איך אפשר להבחין בין חן לבין רגש?
איך מבחינים ביניכם לרגש? העוצמה, נראה לי שהעוצמה של הרגש היא יותר בטמפרטורה. חן זה יותר בדעות פנימי, יש בו גם את השקט של בדעות פנימי. כמו שבו גם אתה רואה וואו. אבל זה הוא, כל כך ברור, אז הוא לא כזה מטלטל. כזה פשוט. זה מאוד מאוד חשוב. זו השאלה השנייה. אחרי מה אמיתי פה? האם זה אמיתי? ואז, מה אני מרגישה? אתה
מתחדד את המקום
הרגש פה? בטח. אמרנו, זה כמו הגוף שלנו. אמר, זה המשפט הראשון. נקרא שוב את המשפט הראשון. כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיים, כלומר, אם אני רוצה לממש בחיים איזשהו אידיאל, מחוברת עם הרכבה של שכל ורגש. אז השכל הוא הנשמה, והרגש הוא הגוף. אין פה לשמות בי גופים, אנחנו לא שדים מלאכים שמסתובבים פה. אנחנו צריכים גוף, ואוהבים את הגוף, ושמחים בו, ונעים לנו בגוף. וגם ברגע.
אבל נגיד יש
גישות,
יש כאילו אנשים שדוברים מסתיים הרב, דיבר קודם על שידוכים, אז יש נגיד אנשים שאומרים, מספיק שאני אהיה כמו בשכל, אני לא צריכה שיהיה רגש, ולהתחתן.
איפה אתה יכול לך? אז אפשר פשוט לעשות זה, ואפשר להתחתן באינטרנט.
אבל באמת אנשים עושים את זה.
ואחרי זה יהיה סוכים, כאילו פעם, אחרי זה הולכים לייצוגים.
דיברתי עם מישהי והיא אמרה לי שחשוב כאילו שיהיה לבחור מזל טובות, אבל כאלה, ושזה מספיק, כאילו משם צריכים להתנדל, אני שבא הם לא מרגישים כלום.
עושה שלום. יש אנשים שיש להם יצרה לשדך. מה פתאום? צריך להגיש וואו, מדהים. אילו לא נולדתי אלף שלהכיר אותו שווה. בלי זה לא מתחתן. ראו זהר. ואם מי שתגיע לגיל 40 וזה, אז אני מדבר. אבל חנין, כן, אבל... לא חושבים כך בכיוון הזה בכלל. מה פתאום? צריך להתרגש, צריך להתלהב, צריך להגיד... איזה זכות. אם זה לא מקום הזה, יש המון בעלי בידיות טובות. יראה שמה מצדיקים. אז אפשר לתתם כולם? לא יכול להיות. כן.
יש במשחקים מסוימים בחיים, היה לי בשיא חן, או רגש כלשהו שתפתח את המשום, בגעתי והשתניתי, ועכשיו זה כבר ממש לא קשור. אז איך אפשר להבטיח שאותו אדם שאני אבחר בזאת השם, להתאים בבית, מי אמר שזה לא זמני, שהוא רגש, ולא חן, איך אני יודעת להתחיל מיותר בנצוק בין חן לבין חן?
כי החן הוא בא ממקום מאוד מאוד עמוק, של עצם טעם החיים. לא של משהו כזה, של התרגשות ממשהו כסויה, מזה אמירה או זה. ואחרי הכיזוזים האלה של השכל מול הרגש, של שני, אז זה עוזר יותר לברר. וגם החן הזה צריך לבוא על איזשהו רקע. לא, כי יש מצב שילדה ב-12 מתאהבת לא יודע מה בזה, בקומונר שלה בשובן 20. כאילו זה רק תרגילים ברגשות שמתחילים להופיע. זה לא באמת חן. גם זה מרגיש ככה. כאילו, צריך להופיע בשלב שזה באמת, שיש בשילות פנימי.
נכון, אבל השאלה, כאילו, פעם אנחנו מספיק.
לא, בסדר. אז זה, יש דבר בעולם שנקרא השגחה. תשכו מוליך אותנו, והוא מכיר אותנו. הוא יודע מה מתאים לנו. בזמן הנכון הוא מפגיש אותם עם הדברים. זה לא כמו נגיד איזה מקצוע מוצא חן בעיניי. אני כשהייתי ילד קטן רציתי להיות נהג של אוטו פח הזבל. זה נראה לי הדבר הכי מגניב. איך עשיתי אותו רציתי להיות מכבי אש. ועוד מיני כאלה. אתה חייב ללמד לא רציתי. על גיל מאוד מבוגר. גם אחרי החתונה. ממש לא רציתי ללמד. לא שמחו לחייך אותו. עוד יש כמה אנשים שואלים שיוכיחו מזה. טוב.
יש לאדם אפשרות לשנות על הרי הסכם בא לידי ביטוי לא עכשיו. יש לאדם אפשרות לשנות על המחשבות שלו.
בגלל. תכוון אותם. כשאני עושה לעצמי כאילו סדר פעולות, רגע, מה אני עושה? איך אני יכול לברר אותו? עם מי צריך לברר אותו? זה קורה גם באופן לא מודע. אנחנו עושים סדר. מה?
למה אני צריך
לעשות
את זה
ככה? איזה אדם? טוב. אז פשוט עושים סדר. כאילו, חשוב לקרוא לדברים בשמם. אני מבינה ככה. ואם אני מבינה ככה, זה רב מנומק, נכון? אני מרגישה ככה. אני רוצה ככה. נדמה לי שחשוב לקרוא, לתת לכל מחשבה כזאת, לכל אמרנו, המילים שעוברות לנו בראש, ולא דווקא מחשבות, זה יכול להיות גם דמיונות. גם הרגשות מופיעים במילים. גם דמיונות מופיעים, זה תחושות, אבל אחרי זה מתורגמות למילים. אז צריך לדעת, מה זה? נדמה לי, אני מרגישה או אני מבינה? לכן גם חשוב אמרנו, חשבון נפש, 5 דקות ביום. זה משנה את החיים, לגמרי. חיוני ממש, ממש. כי הרי כל יום עוברים עשרות אירועים משמעותיים, ואם לא לוקחים פסק זמן לברר אותם, מה יקרה למחרת? יעברו עוד עשרות אירועים משמעותיים, ומחרת עוד עשרות אירועים, ואז לאט לאט כל העולם הפנימי נהיה עיסה אחת גדולה, כזה כמו חוט שמסתבך לפקעת, שאין מי, לא יודעים איפה מה זה להתחיל לפתור את זה. וככל שעושים יותר חשבון נפש ויותר בירור, אז אמרנו, גם במשך היום עצמו זה יותר מדייק. הרמב"ן, ההמלצה של הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן המפורסמת, פעמיים ביום. אז 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב. 5 דקות בבוקר, איך היום הזה ייראה, הוא יהיה ממש טוב. ובערב לראות מה יצא מכל התכנונים שלנו בבוקר. אז אם עושים את זה כמה ימים רצוף, אז גם, התכנונים שלנו בבוקר פרנים יותר ריאליים. וזה גם אתם. תבין גם מה אנחנו מסוגלים, לא רק מה אנחנו רוצים. לדעת לגשר נכון, בין השאיפות לבין היכולות. כדי לא להגיע אחרי זה סם התסכולים. לא מאוד קשה. 5 דקות ביום. מי שתתחיל היום, שבוע הבא יהיו מאחורי 35 דקות של התבוננות. שזה המון, המון, המון. שווה המון. וגם, אם הם חוצצו, עדי ייפקדו, ויפעלו מקום, וחי חדש. אבל במשך החיים, מה זה משך החיים? זה כמו שאמרנו קודם, החוט שחורז את החיים ילך תמיד נפסיד אותו המובטח. טוב, אז עד כאן להיום. אז רגע, רגע. אוקיי, נחזור, נאסוף. כאילו, מאיפה הגענו כל הדיבור הזה? כי דיברנו על תורה ותפילה. למה התורה קודמת לתפילה? למה בסיר רוצה לא לשמוע תורה, גם תפילתו תועבה? למה תורה נקראת חיי עולם, והתפילה נקראת חיי שעה? כי התורה היא שכל, והשכל הוא חיי עולם, והתפילה היא רגש, והרגש הוא חיי שעה. למה מסיר אוזנו לשמוע תורה ומתפילתו תועבה? כי מתפילה לא נובעת מתוך השכל, כל שאדם רוצה דברים עקומים, כל שאדם רוצה דברים מעוותים. נגיד, אדם עם מידות רעות, מתפלל. אוף, הלוואי שהוא ימות. השם ישמו. בתפילה היא תועבה. השם כועס עליה. לא כדאי. אז חייבים ליישר גם את התפילות על פי התורה. מי תיקן תפילה 18 הברכות? אנשי כנסת גדולה. האחראים על התורה, תקנו את התפילות. כי התורה מלמדת אותנו מה ראוי לרצות, ובתפילה אנחנו מבטאים שאנחנו רוצים את מה שהבנו שנכון לרצות. טוב, שתהיה חזרה נעימה, כן. אז מה? זה ודאי נכון, ודאי נכון לבוא להיכנס לשיעור בשני תנאים. אחד, שדורך בקד התורה, ושני, שאם את מתפללת, נגיד שמדובר לשחרית. אם את מתפללת כל יום שחרית, אז את צריכה לעשות תרת נדרים. שאת לא יודעת דווקא מפלת כל יום שחרית, למשל במקרים כאלה שאת צריכה להגיע לשיעור. מה הקשר? אבל המקום של תורה אצל נשים הוא לא פחות מאשר אצל גברים. וגם פרשת שבוע. כל תאמר לבית יעקב ותגיע לבני ישראל. כל הנשים. אישה לא פחות חשובה לתורה. אין את החיוש שבאמת תבוא יום ולילה. כי זה קשור למבנה הנפשי שתשאו מעט אישה. שאיש צריך כל מה שעבדו את האישה בית הספר שלו. לסוכן אחר. לאישה אין דעיה להתחבר. זה כבר צריך לזה בתור עול. אבל אישה שרוצה ללמוד תורה, ומחובר את התורה ומתחייה מהתורה, גם בחיים שלה זה יותר משמעותי מהתפילה. מה? לאישה לא. זה הכל פה יש הבדל. כאילו, זה תלוי, זה גם, לבין הפוסקים, אבל לפי השיטה האמצעית, שישה שחת, תפילה 18-1 ביום, זה יכול להיות מלחק כמו שחרית. אז שתעשה לראש התרת נדרים, שתקבל על עצמה, שתלת או שחרית או מלחק. יש יתרון לכל תפילה. אז מה? זה סוג של... זה סוג, כי כל דבר טוב שעושים אותו ולא אומרים אותו. אומרים שעל זה אומרים את הכל נדרי וערב יום הכיפורים. על הדברים האלה, שיוצא שנדרנו ממילה. מה? לא שלושה, מספיק אחד מומחה. כל רב עונה נראה לי שמסיים בזה גם בכך. טוב, שיהיה המשך שבוע טוב. שעה טובה.